שלום וברכה, קהל קדוש, היום אנחנו ממשיכים בלימודים המרתק בספר יואל שבתרי עשר בפרק ד' ואנחנו בפסוק י' א'. בסדר? בפסוק י' א', שהוא חלק מהתיאור של המלחמה הגדולה שבה משתתפים הגויים באחרית הימים. אומר לנו הנביא, עושו ובואו כל הגויים מסביב ונקבעצו, שמה הנחת השם גיבוריך. כן. אז מה זה עושו? מי אמר לך? אבל מי אמר שזה נכון? מה פתאום שעושו זה משון חושו? אבל יש איזה עין וחטא, אז זה מתחלף. מה זה עשת? מה? עשת זה קיבוץ של חלקים קטנים. זה התקבצות, כן? כמו שעושים עיסה, לא לגמרי אחידה. זה עשת. עושו, תתקבצו ביחד. ולכן גם זה מתאים להמשך. ועברו כל הגויים מסביב, ונקבעצו. בסדר? מכאן שכדאי לשאול מה זה מילה לא מובנת, כגון עושו. יש גם פירוש אחר. הרב שיינזלץ אומר שמלשון חושו. כן, יש מהמפרשים שהסבירו את זה כך. טוב, רש"י למשל. שמה הנחת השם גיבוריך. הנחת, כלומר, יפיל, לשון נחת, יורד בארמית. יעורו ויעלו הגויים אל עמק יהושפט. הוא הזכר מראש. עכשיו הם כאילו נמשכים אל המקום הזה, רוצים להישפט, כמו זבובים אל האור. ויעורו ויעלו הגויים ויעלו הגויים אל עמק יהושפט, כי שם ישב לשפוט את כל הגויים מסביב. ואז יש דימויים, דימויים של השמדה, של חום מגל, כי בשל קציר. כן, כלומר, המגל, מה הוא עושה? הוא חותך את התבועה. אז פה זה דימוי, הצבאות של הגויים, של חום מגל, כי בשל קציר. בואו, רדו, כי מלאה גת. מה עושים בגת? דורכים בגת. כן? אז זה גם כן, זה בא לומר רמיסה של הצבאות של האומות. השיקו היקבים כי רבה רעתם. המונים המונים בעמק החרוץ. כי קרוב יום השם בעמק החרוץ. איפה זה עמק החרוץ? זה עמק יהושפט, אותו דבר. שם נחרץ הדין. כן? איפה שהכל מגיע עד קיצו, קלה ונחרצה. זה עמק ההשמדה. כן. זה חלק ממלחמת גוג ומגוג, כן. זה כנראה הדין של, כן, הדין של הצבאות. מה זה? דין זה משפט. על מה הם נשפטים, אתה שואל? מי שיבוא? מי שיבוא? הנה, פה כתוב בפסוק ב' שקראנו אותו בשיעור הקודם. וקיבצתי את כל הגויים והורתי אל עמק יהושפט, ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגויים, ואת ארצי חילקו, ואל עמי ידו גורל, ויתנו הילד בזונה, והילדה מכרו ביין, וישתו. כלומר, זה משפט על ההתנהגות של האומות כלפי עם ישראל. אפשר להגיד זה עונש, אבל העונש יש בזה קונוטציה של רוגז. כן? הענישה בתורה זה תמיד תיקון. יש תיקון. כלומר, העמים נשפטים, והמשפט מתקן אותם. לפעמים התיקון הוא כואב מאוד. אבל הנביא זכריה אומר שאחרי שהם יעברו את מה שהם יעברו, אז מי שישאר יעלה לירושלים. לחוג את חג הסוכות. אחר שזה השמדה, לפעמים צריך גם להשמיד. כן, את גרמניה הנאצית ואת יפן הלוחמת, הגויים החליטו בעצמם להשמיד. המונים המונים בעמק החרוץ, כי קרוב יום השם בעמק החרוץ. שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נוגהם. מה? וואו וואו, אם זה ככה, זה אפשר לחיות. אם אין שמש, אין ירח, אין כוכבים, הלך הכל. כן, כן, השמש יהפך לחושך וירח לדם לפני בו יום השם. זה ראינו בסוף פרק ג', כן? בפסוק ד'. השמש יהפך לחושך וירח לדם לפני בו יום השם הגדול והנורא. והיה כל אשר יקרא בשם השם ימלט, כי בהר ציון תהיה פלטה. כן, ברור. אבל מה זה שמש וירח קדרו וכוכבים עשו נוגם? מסביר הרמב״ם בספר מורה נבוכים. שכל הביטויים שנמצאים בנביאים, על כיבוי האורות של השמש, הירח והגבעות שנופלות וכו', כל זה מטאפורה. מטאפורה למה? למצב נורא. כן? כמו שלמשל אדם שיש לו, לא עליכם איזה אסון, אז אומרים, חשך עליו עולמו. אם אתה מסתכל מסביב, השמש זורחת כמו לפני כן. אבל עבורו, סודיקטיבית, זה כמו שחשך האור בעדו, אז גם פה, זאת הכרס, שמש וירח קדרו, כלומר זה כל כך גדול, כל כך נורא, שזה כמו שהשמש והירח אספו נוגהם. כן. פשוט. הוא לוקח עיקרון והוא מחליט שהוא אמת, ועל פי זה הוא דן את כל השאר. מה העיקרון האמת? שהעולם נצחי, והארץ לעולם עומדת. העולם נצחי. לפי הרמב״ם, העולם נצחי. בראשית, כלומר, הוא לא, אז הוא לא קדמון, אבל הוא נברא, אבל הוא נצחי, לעתיד. אז לכן לא יכול להיות שחוקות הטבע ייעלמו, חוק נתן ולא יעבור, ולכן, יכול להיות נס, אבל הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים מהסוג הזה. לפי הקדמונים, השמש והירח הם מחוץ למערכת הניסים, כי הם מעל הרקיע. אז זה כבר שאלה, איך להבין את יהושע? כן, אז על זה יש מהר"ל בתחילת גבורות השם, שבו הוא חולק על הרלב"ג, וכנראה גם על הרמב"ם, בנושא של מה היה הנס בימי יהושע. כן? אבל הרמב"ם הוא עקבי בזה. הוא לא אומר שאין לו שליטה, הוא אומר שהוא לא עושה את זה. לא שהוא לא יכול, רק הוא לא רוצה. מסיבה שהסדר הטבעי עדיף על הסדר הניסי. טוב, אז אתה עכשיו נכנס לסוגיה של הניסים, נכון? אבל זה לא הנושא של השיעור. אז תלמד את ההקדמה של המהר"ל על גבורות השם, וכל הנושא של הניסים, וגם בדרך חיים, על מסכת אבות, על המשנה של עשרה דברים נבראו בנשמשות, וכל הדיון הרחב בנושא הזה. גם בספר אורות הקודש חלק ג' יש כמה פרקים על היחס בין הנס לטבע. ויש לי גם שיעורים על זה, אפשר למצוא באינטרנט, אתה מקליד. הניסים, הרב שרקי וזה, אתה תמצא שם. אבל להתחיל את הדיון עכשיו אני לא יכול, כי זה יוציא אותנו מן הנושא. בסדר? טוב. שמש וירח קדרו, וכוכבים אספו נוגהם. בשם... מציון ישאג, ומירושלים ייתן קולו. אגב, הביטוי הזה חוזר במספר נביאים. גם בירמיהו, גם בהושע, גם בעמוס, גם במיכה נדמה לי. כן? כלומר, הנביאים אוהבים להשתמש בביטוי הזה, שהשם מציון ישאג, או ממרום ישאג. יש כל מיני. אבל גם בחז"ל מצאנו שהקדוש ברוך הוא שואג על כל משמרה. מה זה השאגה? השאגה זה דבר חורג מן הסדר. זה כאשר האריה רעב, אז הוא שואג. זאת אומרת, יש חיסרון גדול בעולם, זה נקרא שאגה. וכאשר יש פה שינוי גדול שיתרחש בעולם, אז זה נקרא שהשם שואג. אבל מאיפה הוא שואג? בציון. מה יש בציון? זה הנקודה שעל פיה שופטים את הכל. צריך איזה נקודת ייחוס. השם מציון ישאג. ומירושלים ייתן קולו. ורעשו שמיים וארץ. מה זה שרעשו שמיים וארץ? שהעולם יעבור תהפוכות. מדינות יחרבו, מלכויות יעלו, הרבה הרבה אסונות וכו'. אבל בתוך המצב הזה, והשם מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל. יש בספר תהילים, אלוהים לנו מחסה ועוז, עזרה בצרות נמצא מאוד. נכון? איך אומר המשורר בתהילים? אלוהים לנו מחסה ועוז, עזרה בצרות נמצא מאוד. על כן לא נראה בהמיר ארץ, במות הרים, שם התמוטטות, בלב ימים. כן, כלומר שיש תהפוכות של העולם, אין מה לדאוג, עם ישראל תמיד יעזרי האלוהים לפנות בוקר. השאלה, טוב, זה נחמד, זה מאוד סימפטי, נשאלת השאלה, אבל כמה יגיעו? כן, מה המחיר בדרך? אבל בסוף יהיה טוב. וידעתם, כי אני השם אלוהיכם, שוכן בציון הר קודשי, והייתה ירושלים קודש, וזרים לא יעברו בה עוד. יש באתוס הישראלי המודרני, אומרים ירושלים קדושה לכל הדתות, לשלושת הדתות. כן? וירושלים זה עיר בינלאומית, ועוד כל מיני דברים כאלה, זה מגיע לידי ביטוי פוליטי, שירושלים באמת לא שלנו. ירושלים זה של כל העולם, אתה לא רשאי פה להזיז אבן סתם ככה. כן? יש רק בעיה אחת. אם ירושלים היא קדושה לשלושת הדתות, אז ירושלים זה מוזיאון. מוזיאון לא מחיה כלום. אם ירושלים זה מקום חי, ועיר אוניברסלית באמת, היא צריכה להימסר בידי עם אוניברסלי, שהוא יכול להפוך אותה לבירת העולם. רגע, אני רוצה להוסיף עוד משהו. ירושלים מצד האמת איננה קדושה לשלושת הדתות. ירושלים היא קדושה לעם היהודי, נקודה. ויש בה מקומות הקדושים בעיני הדתות. אבל ירושלים כירושלים, זה עיר הקודש של עם ישראל. עכשיו, למה שלא ניתן לגוי להיכנס? שייכנס, מה הבעיה? לא יעברו, מה זה לעבור? מה זה לעבור? זה קפנדריה. זה למשל, אם הרי כתוב שאסור להיכנס לבית עבודה זרה, נכון? אבל לעשות אותו קיצור דרך, מותר. למשל, אני רוצה להגיע לשוק, אני גר מהצד האחד של הכנסייה, השוק נמצא מהצד השני. מותר לי להיכנס בדלת האחת ולצאת מהדלת השנייה, כי זה מקצר לי את הדרך. למה? כי זה ביזיון, לעבור דרך מקום. אז ולא יעברו בעוד זרים, לעבור זה יחס של ביזיון. זה הכוונה. כן. והיה ביום ההוא, יטפו ההרים עסיס, והגבעות תלכנה חלב, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, ומעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. קיצור, משקעות יהיה הרבה. כן, אתה תלך בדרך מלא פחיות או קרטונים. ברור שהכוונה לא לזה. הכוונה שהעולם חוזר לשמחתו המקורית. הרי עסיס וחלב, כדי להפיק עסיס, או כדי להפיק חלב, אתה צריך להתאמץ. אתה צריך לחלוב את הפרה. וצריך שהפרה יהיה למה לאכול. אז עד שמהגבעה יוצא חלב, לוקח הרבה זמן. כמו כן גם ההר, עד שהוא נותן עסיס, אתה צריך בשביל זה לנטוע את הקרמים, או את הפירות, ואז בסוף לשחות. אבל יש מצב שמעין תיקון חטא הארץ, שטעם העץ כטעם הפרי, שכבר ההר עצמו נותן חלב, וההרים את העסיס. ברור. זה לא דווקא ביטול הטבע, יכול להיות שזה שינוי התודעה. כן, למשל, ניתן לך דוגמה. אם אני צריך להגיע לאיזשהו מקום, יש שני אופנים להגיע למקום, או ללכת, או לטייל. אם המטרה שלי זה, אם אני הולך, הכוונה שהמטרה שלי זה נקודת הסיום של המסלול. המסלול מיותר. אם לא יכולתי לוותר עליו, הייתי מוותר. טיול, נכון שיש נקודת סיום, אבל גם ההליכה עצמה היא בעלת ערך. אני, בשביל ללכת אני הולך. זה נקרא טיול. זאת אומרת, שיש בתפיסה הראשונה, טעם העץ לא כטעם הפרי, כלומר האמצעי אין לו ערך של מטרה. בתפיסה השנייה, יש לאמצעי ערך של מטרה. אז זה יכול להיות שינוי תודעתי. זה מה שהרמב״ם היה אומר, כן. אם הוא היה פה. אני דיברתי איתו והוא אמר לי שזה מה שהוא היה אומר. בדיוק, על זה אני רוצה לדבר. דיברתי עכשיו על הרים שנוטפים עסיס והגבעות נוטות חלב. יחד עם זה, ומעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. טוב, מעיין מבית השם תמיד היה מעיין. היה גם בהר הבית, ועד היום הזה יש מעיינות. והמעיינות האלה נשפחים אל הקדרון. נכון? וגם היה... מה? כן, אבל מה שבהר הבית, לא, אבל הצד של הר הבית זה נשפך אל הקדרון. ויש עין איתם, ומתחת למפתן של, של המקדש היה מעיין עם אמת מים וכו', זאת אומרת, זה לא חדש. מעיין מבית השם יצא, החידוש הוא שהוא ישקע, והוא ישקע את נחל השיטים. מה זה נחל השיטים? איפה זה השיטים? איפה זה השיטים? יפה, כן, וישב ישראל בשיטים, ויחל המזנות לבנות מואב. זאת אומרת, השיטים זה המקום של החטא. לא סתם חטא, החטא היום של בעל פאור. מה זה בעל פאור? השפלות היותר גדולה. וזה נמצא במקום נמוך מאוד, מבחינה גיאוגרפית אפילו, 400 מטר מתחת לפני הים. בקיצור, שיטים, משון שטות. זה ההפך. של הקודש, של החוכמה. אבל עתיד לצאת מעיין מבית השם. והוא יתהר את כל התכנים היותר נפולים. ככה רב קוק מסביר באורות. שהקודש בסופו של דבר ינצח ויעלה את התכנים היותר נפולים. שנאמר, ומעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. עכשיו, מבחינה גיאוגרפית, יש דבר תמוע. הרי בין, כשמעיין יוצא מבית השם, המים אמרנו נשפחים אל נחל קדרון, נכון? מה, ואז הם פונים דרומה, עד שמגיעים בסוף אל הנחלים שנשפחים אל ים המלח. מדוע שהם לא ישפחו לכיוון יריחו, לכיוון נחל השיטים? כן, מדוע, מה מונע מהם?
בצפונים?
לא. זה פונה דרומה במקום לפנות מזרחה. אז אני שואל, מה מונע? מה? קורליוליס? מה אמרת? לא הבנתי את מה שאמרת. קורליוליס. מה זה קשור לקורליוליס? אני שואל פשוט, המסלול של נחל קדרון, הוא עושה סיבוב. הוא עושה סיבוב במקום לפנות ישירות מזרחה, כפי שקו פרשת המים מחייב, שיש מים שכמו שאמר הנביא, כן, ויצאו מים חיים מירושלים חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון. בקיץ ובחורף יהיה, ראינו את הפסוק הזה. אז אני שואל, מה מונע היום מן המים שיוצאים מכיוון הר הבית, מהר הבית, מה מונע מהם להגיע ישירות לנחל השיטים? הר הזיתים, יפה מאוד. הר הזיתים הוא המחסום. נכון? אז בעצם מה אומר לנו הנביא? יבוא יום שהר הזיתים כבר לא ישמש מחסום. איפה ראינו שהר הזיתים לא יחסום? בספר זכריה, שעתיד הר הזיתים להיבקע. ואז חציו ילך צפונה, חציו דרומה, ואז יוצא שהמים יצאו ישירות אל נחל השיטים. כן. נכון, נו. פי 36. פי 36. אם אתה מגדיל את הצלע ב-6, אתה רוצה שהוא גדול פי 36 בשטח, כן.
אז אם מרכז הר הבית נשאר אותו מרכז, הר הבית צריך לחסות חלק
מהר הזיתים, כן, ברור. אבל בספר זה חיה מפורש, שהר הזיתים יפסיק להפריע, ואז יוצא שהמים יזרמו ישר. עכשיו אני רוצה להבין משהו. הר הזיתים יש לו תפקיד הלכתי. מה התפקיד ההלכתי של הר הזיתים? פרה אדומה, נכון? שם שורפים את הפרה. ולמה צריך להיות שם? כי צריך להיות בקו ישר מול ההיכל, מול קודש הקודשים. וכיוון שההר יורד, אז כדי שכהן יוכל בכלל לשרוף את הפרה בקו אחד, צריך שיהיה הר ממול. אם אין הר הזיתים, אין אפשרות לטהר מטומאת מת. נכון? כי אי אפשר לעשות פרה. אלא אם כן תעשה פרה באוויר. קצת לא נוח. אז לכן יש ההר הזה. לעתיד לבוא ההר הזה מתבטל, מפסיק להפריע. מה זה אומר? אין טומאת מת בעולם. אין מתים. רמז לתחיית המתים. בסדר? ואז יוצא שהקודש, במקום להיות בהתגוננות מפני הטומאה, הוא המנצח את הטומאה. רוח הטומאה אוויר מן הארץ. כלומר, למה אני מספר לכם? זה כדי להבין שאצל הנביאים יש מוטיבים שרומזים מנביא לנביא על העניין. בסדר? אותו עניין. ומעיין מבית השם יצא וישקד נחל השיטים. מצרים לשממה תהיה, ואדום למדבר שממה תהיה. למה? מה הם עשו? מחמאס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם. עכשיו, מה זה מצרים ואדום? זה יכול להיות גם אדום וישמעאל, רומא וישמעאל, באחרית הימים. כן, כמו מדובר פה באומות ארכיטיפיות. כן. ולעתיד לבוא, יהיה דיון על זה. מה? ארכיטיפוס. כלומר, דוגמה כוללת. לא תיסוד. לא אמרתי שלא, אמרתי זה יכול להיות שלא. גם יכול להיות שזה הכוונה לרומא ולעולם המערבי בכלל. יכול להיות, לא אמרתי שלא. זה יכול להיות. כן? אשר שפכו דם נקי בארצם. ויהודה לעולם תשב. וירושלים לדור ודור. זאת אומרת שהעמים קלים מן העולם, אבל עם ישראל נצחי. וניקיתי דמם, לא ניקיתי. והשם שוכן בציון. מה זה וניקיתי דמם, לא ניקיתי? הדם שלא ניקיתי עד עכשיו. יבוא יום שאנקה את הדם הזה, כבר שיעשה משפט באומות, והשם יהיה שוכן בציון. ובזה מסתיים ספר יואל, שמתחיל מתקופתו של הנביא ומביט עד אחרית הימים. מתוך כך אנחנו עוברים אל הספר הבא. ספר הבא, עמוס. עמוס התקועי, זה לעומת ספר הושע שהיה כל כולו ישראלי. ספר עמוס הוא כל כולו יהודי. למרות שעמוס מבקר קצת בישראל, אבל הוא בעיקר ביהודה. בסדר? גם אצל יואל אנחנו רואים את המרכזיות של ירושלים, בית המקדש. אז לך תדע מתי נכתב יואל, יש על זה כמה שיטות. אבל יואל הוא נביא ירושלמי. עמוס עוד יותר דרומי, הוא מתקוע. כן? אז אם הושע בצפון, יואל בירושלים, אז עמוס הוא בתקוע בדרום הר חברון. כלומר, כל אחד והמיקום שלו. יש אם כן סדר גיאוגרפי גם לנביאים. עד כאן להיום. שלום.